מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ותודה שהצטרפתם לפרק השישי של מנועי הכסף. חג שמח, איתנו היום ליאור גוטמן, כתב התשתיות והאנרגיה של כלכליסט. שלום ליאור.
אהלן, חג שמח לכולם.
ואורי גרינפלד, כרגיל, מפסגות, מה שלומכם?
מצוין, חג שמח.
לא באתם מחופשים, אבל לא נורא, אנחנו נמשיך את הפודקאסט גם בלי תחפשות. היום אנחנו נדבר על הנושא שאולי הכי נוגע לחייהם של ישראלים ובכלל אזרחים בעולם, זה נושא התחבורה. מעבר לכך שזה נוגע לחיים שלנו, אנחנו ללא כל ספק מדובר פה בנושא עם משמעויות אדירות לכלכלה, לשוק העבודה, לצמיחה, עוד הרבה מובנים. נתחיל לדבר בחלק הראשון של הפודקאסט על מה המצב בעצם כיום, ומשם נלך למה בעצם יהיה מחר, מה יהיה בעוד 5 שנים, האם זה הרי שוק נורא נורא דינמי, תחום שמשתנה מדי יום כמעט. אני רוצה להתחיל איתכם, אני לא יודע, אני מאמין שאתם יודעים את זה, אבל שר התחבורה שלנו, ישראל כץ, מונה לתפקיד ב-2009, ולמעשה הוא שר התחבורה שנמצא הכי הרבה זמן בתפקיד. אז אנחנו לא פה כדי להתחיל לסכם מה שר התחבורה עשה, אבל בכל זאת, איפה אנחנו עומדים היום מבחינת תשתית תחבורתית יחסית לעולם? אורי, אתה רוצה להתחיל? איפה אנחנו בעצם עומדים?
אז אני אתחיל ברשותכם דווקא בצד החיובי, שזה פחות נחמד. בדרך כלל אנחנו אוהבים להתחיל בצדדים השליליים, אבל וידוי אישי, בעוונותיי אני גר בהרצליה, והרצליה הייתה ידועה בפקקים שלה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, עם כל התנועה שמגיעה מערים שונות בשרון, שעוברת דרך הרצליה לכיוון תל אביב, ובעבר היה לוקח להגיע מהרצליה לתל אביב, 50 דקות, 55 דקות, שעה, פחות או יותר אלו מספרים, הלוך וחזור, ואני חייב להגיד שהחיים שלי השתנו לטובה בצורה יוצאת דופן בעקבות הפתיחה של כביש 531, והיום הנסיעה הפכה להיות הרבה יותר נוחה, גם בשעות העומס, חצי שעה, 35 דקות, אנחנו חוזרים להרצליה או מגיעים מהרצליה לתל אביב, וזה המצב כיום, אבל כמו שאתה אומר, השאלה היא מה קדימה. ואנחנו יודעים שבונים כבישים בקצב הרבה יותר איטי מתוספות של המכוניות, ולכן זה כנראה משהו שיחזיק מעמד תקופה קצרה, ויש צורך להמשיך ולהרחיב את זה לעוד מקומות ועוד ערים ועוד צמתים ואזורים שונים בארץ, כי רק נוספות פה יותר ויותר מכוניות.
ליאור, אנחנו לא מדברים כאילו זה לשים פלסטר על בעיה שהיא הרבה יותר רחבה?
כן, והזכירו את כביש 531, זו דוגמה מצוינת. לאיך מתנהלת התחבורה או איך מנהלים תחבורה בכלל בארץ הקודש. תראו, ישראל כץ, כמו שאמרת, אנחנו יודעים 9 שנים בתפקיד, הוא גם השר לא רק עם האורך שנים בתפקיד, כי היו שרים שנכנסו ויצאו, הוא גם ברצף של כמה ממשלות. זאת אומרת, הוא כבר הגיע למצב נדיר מאוד שהפקידות לא יכולה לסובב אותו, וסליחה על הביטוי, שזה בטיפול, שזה מתקדם, שזה תכף יגיע, הוא בקיא מאוד מאוד בפרטים. מצד שני, ישראל כץ הזניח את תחבורת האמונים, את תסעת האמונים, והתמקד לפחות בשתי הקדנציות הראשונות שלו, במחלפים, בכבישים, בפתיחת השמיים לתחרות. בקטע הזה, עדיף שר שעושה משהו מאשר שר שלא עושה כלום, ויש הצלחות, בונים שני נמלים, לא בנו פה שני נמלים, אני לא יודע כמה שנים, יובל ויותר. בתחום הסעת האמונים, חור שחור, ואני אחזור ל-531 ואני אסביר למה. 531, הכביש הזה זה לא כביש יותר מדי ארוך, הוא בסך הכל אמור לחבר בין צומת כפר שמריהו לכביש 6, זה כביש רוחבי. הוא יצא למכרז ב-2009, זכה בו חברה שפיר הנדסה במכרז ממשלתי, הוא היה אמור להיפתח בשנת 2012 בעלות של 2.5 מיליארד שקל. המדינה החליטה ב-2010 להלאים את הפרויקט בגלל סכסוכים עם שפיר, לקחו את מקטע הכביש הזה שאורכו כמה עשרות קילומטרים, פיצלו אותו לשבעה מקטעים שונים, נתנו כל מקטע לקבלן אחר, הכביש נפתח רק לפני כמה חודשים, זאת אומרת באיחור של 4 שנים, ועלות 4.3 מיליארד שקל, תקציבים מהכיס שלנו. כלומר, זה יצא מכספי המיסים שיכל ללכת לנחיים, לרווחה, לבריאות. אז הנה דוגמה בזעיר אנפיל, לא הגעתי בכלל לרכבת הקלה או לקו המהיר לירושלים. הנה בנקודה ממש מדהימה שהזכרת את כביש 531, איך התחבורה מתנהלת במדינה. עכשיו, אם מסתכלים ברמת המקרו, אנחנו היום במצב שעל גבול הקטסטרופה. כל המחקרים שיש גם ב...
אתה מתכוון ביחסית לעולם, יחסית לעולם?
גם ביחסית לעולם וגם יחסית למצב שלנו, ואני אדגים בכמה מספרים פשוטים. כל המחקרים שיש גם במוסדות אוניברסיטאים, הטכניון או אוניברסיטת תל אביב, שמתעסקים בתחבורה וגם במשרד האוצר, אומרים שאם המצב ימשיך כמו היום, אנחנו תוך 10 שנים היום נעמוד עוד שעה נטו בפקק כל יום. עוד שעה נטו. עכשיו תחשבו על מספר האנשים שעומדים בפקקים בכל מקרה בבוקר, ותראו כמה פריון או כמה כוח עבודה פשוט נזרק לפח. התל"ג פה יכל להיות הרבה יותר גבוה אם היינו חותכים את זה. לא לגמרי, בואו לא נעוף על עצמנו בחצי. בסדר? אנשים מבלים סתם עומדים בפקק. התחבורה הציבורית בישראל לא מספקת את השירות, לא ברמת התדירות, לא ברמת האיכות ולא ברמת היכולת לקחת אנשים ולהגיד, חבר'ה, תעזבו את האוטו. לא צריך את האוטו, תרדו מהאוטו, תשתמשו בתחבורה ציבורית. וזה מין תנועת מלקחיים, כי מצד אחד המדינה לא השכלה לפתח את התחבורה הציבורית, מצד שני המדינה מאוד נהנתה ממחירה של מכוניות פרטיות. השקל זול ועלות הכסף היא זולה ואפשרויות המימון הן כמעט בלתי סופיות, ובשנים האחרונות הקצב והמחירה של המכוניות עשה קפיצת מדרגה, אנחנו מדברים על ממוצע בשנים האחרונות של בערך 270 אלף, 280 אלף מכוניות חדשות מדי שנה. המדינה מרוויחה מזה הרבה מאוד כסף, מספר אחרון, ובזאת אני אסיים את החלק הזה. לפני 10 שנים בשנת 2006, סך הכנסות המדינה ממיסוי על רכב חדש, מדלק, חלפים ואגרות, היה 21.5 מיליארד שקל. שנת 2016, עוד אין נתונים של 2017, זה קפץ ל-40 מיליארד שקל. זה כמעט הכפיל את עצמו, והאוכלוסייה לא הכפילה את עצמה במדינת ישראל. ולכן, כשאתה מגיע למצב שמצד אחד אין לך תחבורה ציבורית נאותה, ומצד שני המדינה גוזרת קופון של 64% מס על כל ליטר בזין, ו-83% מס על כל מכונית חדשה, אולי למישהו, וזה אולי קצת קונספירטיבי, אבל אולי למישהו, אין ממש אינסנטיב לעודד תחבורה ציבורית.
אבל זה בדיוק ההבדל בין טווח קצר לטווח ארוך.
נכון.
ודיברנו על זה ששר התחבורה נמצא פה 9 שנים בתפקיד, והוא כנראה יסגור את השנה העשירית.
נכון.
והוא עדיין אכפת לו מ-40 מיליארד האלה יותר כנראה מלהשקיע בתחבורה הציבורית.
אז זהו, 40 מיליארד האלה זה לא אצלו, זה במשרד האוצר ורשות המיסים. אין לו שליטה על המס שמוטל על בנזין, ואין לו שליטה על המס שמוטל על מכוניות. כן, הוא יכול לעודד את התחבורה הציבורית. הסימון נפל לפני שנתיים, שהבינו שזה מתחיל לדפוק את הפריון, והשקיעו לראשונה בתולדות המדינה סכום של כמעט 60 מיליארד שקל בפיתוח תחבורה ציבורית, קרי 3 קווי רכבת במטרופולין תל אביב, עוד אחד בירושלים, עוד קו רכבת קלה מנצרת לחיפה, עוד השקעה בכל מיני מיזמים. אנחנו נראה את הפירות של זה רק באמצע העשור הבא לצערנו. עד אז, וזו בעצם הבשורה הכי מחייבה, המצב רק ילך ויחריף, הוא לא ילך ויהיה יותר טוב.
אתה מעלה פה הרבה נקודות חשובות, אבל עולות לי 2 שאלות מרכזיות. אחת, הנושא הזה נתת את כביש 531 כדוגמה, שתמיד הכל מתעכב, ותמיד זה עולה הרבה יותר ממה שציפינו, ותמיד הכביש איכשהו שוקע וצריך לבנות אותו במקום אחר. איך זה עובד בעולם? למה אין יכולת לתת תמריצים או נשים מצד שני לקבלנים, כדי שהדברים יעשו בצורה נכונה, ויצטרכו לגמור את זה בזמן הנכון, ואם לא, אז הם יקבלו פחות כסף. איפה המערכת הזו?
אז אני אחלק את התשובה לכמה גורמים. אחד, קודם כל אתה צודק, במדינות מתקדמות, במדינות שאנחנו שואפים להידמות אליהן, כמו מערב אירופה וארצות הברית, עושים תוכניות לטווח ארוך, זאת אומרת, אתה לא משחק, סליחה על הביטוי הקלישאתי מעולם הכדורגל, משבת לשבת, אלא אתה עושה תוכנית חומש או תוכנית עשור קדימה, ואתה אומר, זה המצב שלי. היום אני עוד 10 שנים רוצה להיות שם, בוא נראה איך אני עושה את זה. תקציבים, פיתוח, כל התוכניות. רק לאחרונה חברות ממשלתיות התחילו לעבוד בתוכניות חומש, נתיבי ישראל, מה שאנחנו מכירים בשם מעץ, כן עובדת לפי תוכניות חומש, לא כל החברות הממשלתיות עובדות לפי חומש, וחבל. דבר שני, תראה, קצב ההתחלפויות של הממשלות פה הוא משהו אנומלי. בממוצע כל שנתיים וחצי הולכת ממשלה, בא שר חדש, הוא מחליף את המנכ״ל שלו, המנכ״ל שלו יש לו ראייה אחרת, למנכ״ל, השר יש ראייה אחרת, האוצר מעדיף לפעמים לקחת את התקציבים ולהסיט אותם למקומות אחרים. אין בנק של כסף או בנק של מטרות או פרויקטים שהמדינה יכולה לצבוע את הכסף, כלומר גם אם מתחלפת ממשלה לא נוגעים בזה, וזה בעצם הבעיה הכי גדולה. רק עכשיו, רק השנה, במשרד האוצר, באגף החשב הכללי, נפל הסימון שאולי זה הפתרון. הם מנסים לגבש רשימה שבמקרה הגרוע תהיה 30 פרויקטים, במקרה הטוב 100 פרויקטים, לקחת 100 פרויקטים תחבורתיים, להגיד, זה, ככה אני רוצה את מדינת ישראל בעוד 10 שנים, ולהתחיל לצבוע את הכסף ולהוציא מכרזים. נכון, אז ייקח את הגשר לבנות שנה ושנתיים ושלוש, וכמובן להוסיף מדדי ביצוע. אם אתה מקדים, תקבל צ'ופר, אם אתה מפשל, זה יעלה לך בכיס. זה הכיוון, אנחנו אבל בתחילת הדרך, אנחנו עוד לא נראה את זה בעשור הנוכחי.
אבל זה מביא אותנו לעוד נקודה, אני חושב, שבאמת קשה בישראל, בגלל התחלופה של הממשלות, קשה לנהל תקציבים כשזו הסביבה הפוליטית, אבל היו כמה פרויקטים שהיו חוץ תקציבים. פרויקטים שבעצם מומנו על ידי גופים מחוץ לממשלה, בעיקר גופים מוסדיים, והפרויקטים האלו בגדול, אני חושב, אפשר להגיד, היו מוצלחים.
מה זה בגדול? אתה מתאר את מדינת ישראל בלי כביש 6?
נכון.
או בלי מנהרות הכרמל?
למה הם מרחיבים את זה?
אז זה בעצם, זו הכוונה, לקחת את המגזר הפרטי ולהכניס אותו פנימה. קוראים לפרויקטים זה PPP, זה שותפות של המגזר הציבורי הפרטי. השיטה שעבדה עד היום יחסית טוב במדינה זה פרויקטי BOT, Built Operate Transfer, כלומר אתה נותן פרויקט ליזם, אתה מקל עליו רגולטורית כמה שאפשר, זאת אומרת משטח את הקרקע, ואתה אומר לו תבנה בקצב שלך, תרוויח כסף מגבייה של אגרה בכביש 6 או במנהרות הכרמל או מכירת מים במתקני התפלה, ועוד 25 שנה תחזיר את זה as is למדינה. בגדול חצי מהתקופה הם מכסים את ההלוואות שלהם, או שליש, והשאר זה רווח שלהם. זה מה שצריך לעשות. ככה צריך לפתח פרויקטים במדינה. צריך רק בנק מטרות, צריך שמינהל מקרקעי ישראל, או רשות מקרקעי ישראל, לא תפריע, לא תפריע, אני אומר בצד החיובי, אלא תעזור, לייצר עשור קדימה כמה מטרות, ופשוט להתחיל לצאת לדרך. המוסדיים, כמו שהזכרת, הם מתים על הדברים האלה. זה פרויקט לאומי, הצועה יחסית קבועה, גם היא לא דו-ספרתית, אבל היא ידועה, ואתה יודע מה, גם מילה ציונות מותר להגיד, אני מעדיף שישקיעו את הכסף שלי בבניית נמל או רכבת קלה בישראל, מאשר בכל מיני פרויקטים סולאריים באיטליה או בפולין.
בוודאי, ואנחנו בעולם של ריביות נמוכות וצועות נמוכות, ומחפשים הזדמנויות השקעה שהם כמובן עם סיכונים יחסית נמוכים ועם צועות יפות. עוד דרך לעשות את זה, דרך אגב, שמקובלת בעולם, בעיקר בארצות הברית, זה דרך הנפקה של אגרות חוב, מה שנקרא מוניציפליות, אבל זה לאו דווקא אגרות של העירייה, אלא אגרות חוב שבעצם צבועות לפרויקט אחד מסוים. רוצים לבנות גשר, מצוין, מנפיקים אגרות חוב, מגייסים את הכסף דרך שוק ההון, עוד פעם, בעולם של ריביות נמוכות כמו היום, קל יהיה כנראה יחסית לגייס, והכנסות שמגיעות מהפרויקט הזה בעצם צבועות להחזרת החוב. יש גם הטבות מס למי שקונה את האגרות חוב האלו ועוד כל מיני שיטות. אני חושב שגם בהיבט הזה של המימון הגיע הזמן שנתקדם, כי זה הופך את כל התהליך ליותר קל.
אני חושב שהניסיון כזה ברכבת הקלה, אז שאפילו לוואי והתמודד על זה, אם אני לא טועה, היה איזשהו דיבור על לגייס אגרות חוב במגזר הציבורי, אבל הוא לא צלח כי...
אז תראה איך הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. יש לך פרויקט עכשיו שחופים בתל אביב, קו בודד בעלות של כמעט 17 מיליארד שקל מפתח תקווה, תל אביב עד בת ים. יש לך קו שני שהמכרזים ייצאו עוד שנה, קוראים זה הקו הירוק, הוא אמור להגיע מחולון להרצליה, וקו שלישי הוא מעגלי, קוראים זה הקו הסגול, הוא מתחיל ברכבת סבידור, הוא מגיע עד הים מערבה, עושה פרסה וחוצה את כל אלוף שדה עד קריית אונו. שלושת אלה כבר ייתן לך איזה רשת מינימלית של מטרו. עכשיו שלושתם עולים ביחד איזה 50 מיליארד שקל. וזה המון כסף. זה באמת גדול על הממשלה והייתה כוונה לצאת להנפקת, לגיוס חוב של החברה שמנהלת את הפרויקטים. החברה שמנהלת את הפרויקטים, נתיבי תחבורה עירוניים או נטה, היה שם ברדק נוראי עם ההנהלה, היור הקודם אלכס ויזניצ'ר בכלל נחשד עכשיו בכל מיני פרשיות ישראל ביתנו, והחשבת הכללית, מיכל אבדי הקודמת, ראתה את הדבר הזה, ראתה את הגיוס חוב בגיבוי ממשלתי של 50 מיליארד שקל, והיא פשוט הטילה וטו, אמרה לגופתי, זה לא יצא לדרך וככה זה נקבר. ואז אתה יודע, אתה נשאר עם הכסף שיש לך ביד ומתקדם בקצב שאין לך. אולי הגיע הזמן לעשות מחשבה נוספת ולראות אחרי שאישרו את השורות ואת הנהלות וניקו את האורוות, סליחה על הרצף קלישאות הזה, אולי הגיע הזמן לעשות מחשבה נוספת ובאמת לעשות גיוסי חוב, לשתף את המוסדים, אפילו גופים מחול שירצו לבוא ולהשקיע ולפתח את ארץ ישראל. אם אנחנו רוצים היום להגיע למצב שאנחנו נהיה טיפה קרובים לאירופה מבחינת הסעת המונים, ההשקעה המינימלית, וזה מספר שאין עליו מחלוקת, השקעה המינימלית בשביל לעשות את הספתח, את הפתיחה בכלל, בארבעת המטרופולינים הגדולים, כלומר תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, עם 250 מיליארד שקל. זה מה שאנחנו צריכים בשביל להתחיל להתקרב אולי למה שמקובל בבירות אירופה, במרכז אירופה, אני לא מדבר בכלל על לונדון, פריז או ברלין, אני מדבר על מקומות כמו נגיד פראג או בודפשט, כאילו.
אגב, אנחנו עומדים בזמנים של הרכבת הקלה?
עכשיו כן, אבל שוב, מה זה זמנים? רכבת יצאה למכרז להקמת הקו ב-2007, נתנו את זה לזכיין, הוא היה אמור לעשות עבודות של 66 חודש, ביולי 13 היינו אומרים לקנות כרטיס, המדינה העלימה את הפרויקט, דחתה את הפתיחה ל-2017, היה בלגן בהנהלה, החליפו תקציב פה, שם, היום אנחנו עומדים על תאריך פתיחה כמעט רשמי, סוף 2021, התקציב אגב זינק מ-11 מיליארד שקל ל-17 מיליארד שקל, על חשבוננו.
טוב, אנחנו נעבור לחלק, אנחנו דיברנו פה על תכנונים לעתיד, מה שמציק לי מאוד בממשלה זה החזון. רק אתמול, לא יודע אם שמעתם, אבל בקליפורניה נכנס חוק חדש או תקנה חדשה שרכבים אוטונומיים, ניתן יהיה לעשות טסטים לרכבים אוטונומיים בלי שנהג יושב. עד עכשיו המצב היה, רק אם נהג יושב מאחורי רכב אוטונומי, ניתן לבצע את הטסט לרכב, ובעצם קליפורניה הצטרפה למדינות כמו נבדה ומישיגן, ומעכשיו ניתן יהיה לעשות את הטסטים האלה. אז כמובן שבארץ אין את זה, אבל מעבר לכך, אנחנו הרי, יכול להיות שאנחנו קרובים מתמיד למצב שבו אנחנו באמת לא נצטרך לשבת מאחורי ההגה, יכול להיות שזה יהיה הפתרון לפקקים, מעבר לבניית רכבות וכבישים וכל הדברים האלה. מה שמציק לי בחלק הזה, זה שאין איזושהי תוכנית מבחינת הממשלה, מה מותר, מה אסור. אני סתם אתן לכם דוגמה. נגיד, נניח ויש לי רכב אוטונומי והוא יתנגש ברכב של אורי. הוא יכול לתבוע אותי, הוא תובע את היצרנית רכב. איך זה בדיוק קורה?
אלו שאלות גדולות מאוד. כן. שאלות שאני חושב יגרמו לזה בסוף שיקח עוד הרבה שנים עד שבאמת יהיו רכבים אוטונומיים. על הכביש.
אגב, למה אתה חושב
כי
ככה?
כי אני אסביר. קודם כל, בניסויים שנעשים, וגם של גוגל ועוד רכבים אוטונומיים, גילו דבר מאוד, מאוד לא מפתיע, אני חושב, וזה שהמנגנון של נהג שיושב ולא נוהג, אבל בעת חירום הוא שמה, ממש לא עובד. למה הוא לא עובד? כי בזמן שהרכב נסע לבד, הנהג שהיה אמור להיות מוכן לשעת חירום, או שהוא גלש באינטרנט, או שהוא בדיוק אכל, או שהוא תפס איזושהי תנומה. ולכן אני חושב ורואים יותר ויותר אמירות דומות, שרכבים אוטונומיים כנראה לא יוכלו לנסוע על אותם כבישים, רכבים לא אוטונומיים. זאת אומרת, כדי לעבור באמת לרכב אוטונומי מלא, אני מתכוון. לא רק רכב שיודע לבלום, אלא אוטונומי מלא, חייב יהיה להיות במערכת שכל הרכבים בה הם אוטונומיים ומתקשרים ביניהם. ואז זה מלא המון שאלות באמת אתיות. תן דוגמה פשוטה. בן אדם עומד על גשר, ומתחת לגשר יש פסי רכבת. והוא רואה רכבת מגיע, וכמה פועלים עומדים על פסי הרכבת ועושים איזושהי עבודה. ברור שהוא צריך לצעוק להם, חבר'ה זוזו, הרכבת מגיעה. עכשיו השאלה היא אחרת. אם על פסים אחרים יש בן אדם אחד, ויש לו את האפשרות להסיט את הרכבת על ידי זה שהוא מושך איזשהו כבל, להסיט את הרכבת לפסים האחרים, האם הוא צריך לעשות את זה או לא? האם שווה להציל 5 אנשים על חשבון מוות של בן אדם אחד? השאלה הולכת ומסתבכת כשהבן אדם אחד למשל הוא ילד. יש פה המון שאלות אתיות שמישהו יצטרך לקבל את ההחלטות לגביהן, כי בסוף צריך לתכנת את הרכב שידע מה לעשות. אם אני יכול להיכנס בקיר או לדרוס ילד חס וחלילה, מישהו יצטרך לקבל את ההחלטה מה הרכב צריך להחליט לעשות, כי הרכב בסוף מונע על ידי אלגוריתם שמישהו כותב אותו. ובסופו של דבר ההחלטות האלו ייקח הרבה זמן עד שהם יתקבלו. אני חושב שהם יצטרכו להתקבל גם באיזושהי רמה בסביבה בינלאומית ולא רק לאומית, ולכן כל התהליך הזה שאנחנו הולכים לרכבים אוטונומיים, אני חושב שהוא ייקח עוד הרבה שנים. גם לגבי הפקקים דרך אגב זו שאלה, כי אם יש רכבים אוטונומיים, נאמר ועברו השנים והגענו לשלב הזה, אז למעשה יכול להיות שמספר הרכבים על הכביש בכלל יגדל, הוא לא יקטן. אני אשלח את הילדים לחוג עם רכב אוטונומי, הילדים יתחילו לנהוג.
נכון,
אבל כל אחד ייסע באוטו משלו, מה אני צריך לחלוק רכב?
כמה זמן אתה משתמש באמת ברכב שלך? כמה?
נכון, אבל זה לא חסך לפקקים. זה מאוד יעיל, אין ספק. במקום שהרכב יישב בחנייה, מישהו אחר ישתמש בו, מאוד יעיל. כלכלית, מאוד מאוד נכון. אבל זה לא בהכרח חוסך פקקים. יש יותר מכוניות על הכביש.
בואו קודם נדבר ברמה של מה שיש לנו היום. נכון, היום אין אף רכב בעולם שהוא מסוגל בכלל שיש לו את הטכנולוגיות לנסוע בצורה עצמאית וגם לתקשר עם הסביבה. אין. א', ב', יצרני...
לפי מה שאנחנו יודעים.
לפי מה שאנחנו יודעים, נכון. אני עוד לא הייתי במרתף במינוס 60 אצל גוגל ואפל בדיוק. ולפי מה שנע על הכביש, אין. דבר שני, יש בעיות רגולציה כמו שהזכירו פה. זה לא רק ברמה של את מי דרסתי. אני מדבר איתך על תקופת הביניים, שאתה חולק את הכביש, שאתה נוהג ברכב ולידך אוטו אוטונומי. נגיד ונכנסתם אחד בשני, סתם שפשוף. לא תאונה. מי השם? כי הוא לכאורה תמיד היה בסדר. ואיזה כיסוי ביטוחי נותנים לך למצב שכולם רובוטים, ואתה זה החשוד המיידי שתמיד לא בסדר, שחולק איתם את הכביש. הפרמיות שלך יכולות לקפוץ פי מיליון. עוד בעיה שיש לעניין זה בעיה של תשתיות. תבינו, לשים רכב היום שייסע על מסלול בודד, או בכביש מהיר שיש לו מצלמות שמנתחות מהר וקדימה, שפה צריך ימינה ופה שמאל ופה יש לך עיכול בזווית הזו, פנטסטי. כשמכניס רכב להרים, בטח להרים ישנות, או שאין להם תשתית של רמזורים, של תקשורת, של סימון על הכביש ברמה של בית מרקחת שוויצרי, תהיה עם זה בעיה. אתה לא יכול לטמטם את הרכב, או מספר אלגוריתם שתצטרך להעמיס, ומשהו מאוד מאוד גדול, ולכן זו מגבלה מאוד מאוד גדולה מלבד הרכב, גם הבעיה של התשתית עצמה. בחצי משפט, ואני מחייך עכשיו, לא רואים את זה דרך המיקרופון, אבל אני בכלל לא חושב שהמכוניות האוטונומיות יהיו בישראל אי פעם, זה לא מתאים לנו, כי מכונית אוטונומית זה מכונית של רובוט. הוא בחיים לא יעצור בחנייה של נכים שנייה לקנות סיגריות, הוא בחיים לא יעצור ברמזור ירוק לשאול את הנהג מונית לידו איך מגיעים לאלנבי, הוא בחיים לא ייסע מעבר ל-30 ליד בית ספר, הוא בחיים לא יעצור בדאבל פארקינג, והוא בחיים לא יעצור באיזה מקום רק בשביל לקנות שנייה פלאפל וללכת. אנחנו בכלל לא בנויים לזה.
תראו, אני דווקא די חולק עליכם. אני חושב שזה יגיע מהר מכפי שאנשים חושבים. אחת הסיבות שבערך לדעתי משהו כמו 40-50 חברות ענק בעולם עובדות בדיוק על זה, בדיוק על הדברים שאתה אמרת, כולל כל החברות הכי גדולות בעולם ששמות את זה בראש סדר העדיפויות שלהם.
לא, שתבין, אני גם חושב שזה יגיע. המחלוקת שלנו, אם יש, זה מתי. אני לדעתי, אני הייתי בשנה וחצי האחרונות ב7 השקות הרכב, מכוניות אירופאיות ואפילו אחת קוריאנית, והשאלה הזו כל פעם צפה ועולה. כל פעם צפה ועולה. עכשיו, או שכולם שקרים לי, או שכולם יודעים על מה הם מדברים, מדברים על לפחות עשור קדימה. בשביל לפתור את כל הבעיות מסביב, גם של התשתיות וגם של הרגולציה וגם של הטכנולוגיה וגם של הסוללה שמה לעשות, אין היום מכוניות עממיות שנוסעות מעל 200 קילומטר בנסיעה. לקחת מכונית כמו טסלה ולשים לה בטריה בגודל מגדל ישראלי מאחורה ולקחת את זה 60,000 דולר, זה כולם יכולים. הבעיה זה לקחת את המוצר ולהפוך אותו לעממי, ושטווח הנסיעה בנוי על סוללה חשמלית, יהיה 400 קילומטר ויותר, כתחליף לאוטו. לשם עוד לא הגענו. אז שוב, יש לך את ההתפתחות הטכנולוגית של הרכב, יש על התשתיות, יש על הרגולציה. להערכתי, ואני שוב, זה סובייקטיבי, אבל משיחות עם יצרני רכב, וגם מה שקורה בעולם, פחות עשור.
אני חושב שהשאלה של מתי היא קשורה, קשר ישיר למחיר. ברגע, ועוד פעם, אני לא מדבר על ישראל, ברגע שהתופעה הזאת תתחיל להיות בארצות הברית, ועיר אחת תחליט שעכשיו מותר, והמחירים של המכוניות ירדו ויעלו לכם בדיוק כמו מכונית רגילה, אז יחל הגל, ואני לא חושב שמישהו יוכל לעצור את זה. אני לא יודע להגיד לכם 10 שנים או פחות, זה הכל תחושות בטן, אבל גם אף אחד לפני 5 שנים או 7 שנים לא חשב שהמכשיר הזה שאנחנו מחזיקים ליד בכיס כל הזמן ישלוט על החיים שלנו.
זה נכון, אבל המכשיר הזה שולט על החיים שלך, הוא לא מסכן את החיים שלך. פה אתה מדבר על משהו אחר לגמרי, אתה גם מסכן את עצמך וגם את הסביבה. המכשיר הזה, המקסימום שיכול להיות זה אם זה גלקסי נוט משהו להתפוצץ. אבל אתה יודע, גם זה נדיר וקורה פעם ב. כשאתה מדבר על רכב ועל מישהו שנוסע ברכב, זה כבר משהו אחר. אגב, בואו רגע נקפוץ עשור קדימה. היה ויש מכוניות אוטונומיות, ואתה נכנס לרכב ואתה אומר לנהג, הרובוטי, קח אותי מפה לשם. אז נכון, חסכת את ההרצאה הפוליטית של מה קרה השבוע במדינה, כמו שיש במונית היום. אבל מה אתה עושה באוטו, בסך הכל?
עובד.
או חשוף, אני רוצה לראות אותך עובד תוך כדי נסיעה, אבל נגיד.
אבל פה יש לך המון אפשרויות.
או חשוף לפרסומות, או רואה את מכונית טלוויזיה. בעצם מה עשו? לקחו את המשרד שלך, או את הסלון שלך, והעבירו אותו לאוטו.
לפקק.
לפקק, אתה תהיה הרבה יותר חשוף לזמן מסך, ונגיד אתה נוסע, שנייה, רגע, עוד שאלה, עוד נקודה ברשותכם, רטורית לגמרי. לא יום-יום, לא נסיעה של יום-יום. טיול לצפון בסוף שבוע. אין אוטו. אתה שם את כל המשפחה באוטו, במקום לדבר אחד עם השני, כל אחד עם המסך שלו. לא יודע, עושה לי קצת קווץ' בלב.
פה אני דווקא חולק עליך, כי אני חושב שכשנגיע לשלב שיש רכבים אוטונומיים, אנחנו מדברים על רכבים שונים לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום. זה לא אותו צורה, זה לא תהיה אותה צורה של אוטו. לדוגמה, אני נוסע שעה לעבודה, אני אבקש שיגיע לי רכב עם הליכון. ואני אעשה את האימון כושר תוך כדי שאני נוסע לעבודה.
אתה יכול לבקש אוטו עם מקלחת.
אני יכול לבקש אוטו עם מקלחת, אני יכול לבקש אוטו עם מערכת סראונד, אם אני נוסע שעתיים ואני יכול לראות סרט. זאת אומרת, יש פה מגוון אפשרויות אדיר, כי המבנה של הרכב משתנה לגמרי. מה שאותי מדאיג זה שלא יהיה לי את הבגאז' לשים פה דברים.
את המנגל.
זה ממש מדאיג אותי, כי אני צריך כל מיני להסחב עם תיקים.
תבקש אוטו ברביקיו. אבל לא, ברצינות. אבל תחשבו רגע, אתם נוסעים לא לבקר את הדודה בליל סדר פסח. אתם נוסעים לטיול בצפון, לצימר, בסדר? של אלוהים יודע איפה בגליל. אין מכוניות רגילות, רק אוטונומיות. הם נכנסים 4-5 נפשות. יש לכם איזה שעתיים נסיעה לפחות. מה? לא מדברים? לא משחקים? לא שרים כל אחד?
חלומו של כל הורה צעיר.
לא, בואו, יש לי 3 ילדים, אני אומר לכם, זה עושה לי קצת קווץ' בלב. אבל זה אני, בסדר.
אוקיי. עד כאן הפודקאסט לפעם, תודה רבה לכם שהזנתם. אני רוצה ברשותכם להודות לספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה על עריכה טכנית. תודה רבה ונתראה בשבוע הבא.
נתראות. תודה.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.